זה באנגלית.
יש לי את זה בעברית, הצלחתי להשיג את הקובץ של אמונה ומדע.
כן.
אבל אני צריך את זה באנגלית.
אני כמעט בטוח שיש את זה. תודה, שתיתי מקודם.
אני אשלח לכם מייל תזכורת, ואם יש...
צריך לשאול את אסק נוח.
את מי?
אסק נוח. לי אין את זה. זה שלו, ו...
אז אני כן, זה אתר הרי, זה אתר...
כן, אסק נוח. אני כמעט בטוח שיש את זה שם. וסתם אתה יכול להזמין את זה, או בקינדל או באמזון, כמו טעו. אני פשוט לא יודע מה... יצא לי מהראש, אבל אני כמעט בטוח שיש את זה באנגלית. The Seven Gates of Knowledge. The Seven Gates of Knowledge. שבע שערי המדע.
אוקיי, אני אחפש את זה ו...
אני לא זוכר. ממש כבר יצא לי מהראש, מה אני עושה? אוקיי. בהתחלה, כן. בסדר. פרק כ"ג בדף כ"ח. מפרק י"ח או י"ט, אנחנו במהלך רחב של כחמישה-שישה פרקים של הרבי, להסביר את הדרך הקצרה בעבודת השם, פירוש, שאם יהודי בא אליו ויצר רע, אז יכול להתגבר עליו מיד, ללא שום הכנות. בכוח המסירות נפש יש פה, שיזכור שהוא מוכן למסור את נפשו להשם, וממילא מוכן למסור את עצמו ולהתעקש לעשות את רצון השם בנוגע למעשה המצווה הפרטי. הרי יש לי כוח למסור את נפשי למות, אז אני לא צריך למות, רק צריך להחליט שעכשיו אני עושה את זה בשביל השם כמו שהוא רוצה, מצד עשה, מצד לא תעשה. אז כדי להסביר את זה, הרבי מעריך ואומר שעלינו להבין שהאנוכי השם אלוקיך, שהוא היסוד של כל התורה כולה, להאמין ולהכיר ולדע שיש השם אחד, והמצוות לא תעשה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, שזה הבסיס של עבודה זרה, הם בעצם השורשים של כל התורה כולה. ומה הרבי אומר כאן? שבעצם הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בשתי פנים. או ברצון הפנימי, מה שהוא רוצה לחיות ורוצה שיהיה, ויש מה שקיים בצורה אחורית, שנקרא קליפות אחוריים, או אלוהים אחרים, שהוא לא רוצה אותם עם רצון ונחת, אלא הוא רוצה אותם מסיבות חיצוניות, אקסטרנליות, כמו מי שזורק את המשכורת לשונא שלו אחרי הכתפיים, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. וכן, בפרק כ"ג, הרבי אמר, ולכן, האדם צריך להבין שבשעה שהוא זוכה לקיים איזה מצווה, הוא ממש נמצא באחדות ודבקות עם השם. קיום כל מצווה זה בעצם סוג של אנוכי השם לוקחה. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שכל המצוות כולם של התורה, כולם זה רק התגלות נמצא. של השם יתברך באדם ובהבנה שלו ובהשגה שלו, וכל המצוות לא תעשה, הם בעצם סוגים של מניעת הרע ועבודה זרה מן האדם. שלא נעלה בדעתנו שיש, למשל, שעשה לא תעשה, ולא לגנוב זה דבר באמת לא טוב, כי לא לגנוב זה לא טוב. אבל זה לא קשור לעבודה זרה. ולא ליבוש שטנץ ולא לאכול בשר וחלב. מה הקשר שזה לעבודה זרה? הייתי חושב שאין שום קשר. הרמב"ם אומר במורה נבוכים לא. כל שעשה המצוות לא תעשה. הם כולם פרטים של מניעת העבודה זרה או האחוריים הזה או השלילי הזה שאנחנו קוראים לזה עבודה זרה. וכאן הרבי מסביר למה יהודי צריך להבין. בצד הזה יש קצת מקום. איזה זכות נפלאה יש לו שבשעה שהוא מקיים איזה מצווה, אז הוא נמצא באמת בדבקות עם השם יתברך. פרק רב ג' ועם כל הנעל, אחרי כל ההסבר של הפרקים הקודמים, יובן ויבואר היטב, אז יהיה לנו מובן קצת יותר בתוספת ביור, מה שאמרו בזוהר, בזוהר כתוב, דאורייתא וקודשא בריך כול אחד. התורה והקדוש ברוך הוא הכל אחד. הזוהר מסביר לנו שהקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד. מבחינתנו הקדוש ברוך הוא זה התורה. מבחינתנו התורה זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא רוצה ממך. מה שהוא לא סיפר לך, לא כתוב בתורה, אתה לא יודע, אין לך כזה אלוקים. הוא לא קיים. אתה לא יודע מה זה. מה שאתה רואה זה התורה. זה הקדוש ברוך הוא, איך הוא מדבר איתך. אז הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בתורה בשבילנו. אז אומר הזוהר, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, כל דבר אחד. ובתיקונים, אבל בספר תיקוני הזוהר, שאומנם זה ספר אחר מהזוהר, אבל זה בעצם אותו מחבר כללי, שזה רב שמעון בר יוחאי, פירשו, כתוב שם, דרמך פיקודין, 248 מצוות של התורה, אינון רמך איבורין דמלכה. ה-248 מצוות שנצטווינו בתורה, הם רמך איברים של הקדוש ברוך הוא. כמו למשל בן אדם חי, ויש לו גוף, ולגוף יש רמך איברים. אז כביכול המצוות זה רמך איברים דמלכה. הרבי כאן רוצה להסביר מה המשמעות ששתי המאמרים האלו, האם הם תואמים או לא תואמים. אם אני אומר אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, אז זה לא איברים. כמו שאני אומר, אתה אחד, הנשמה, אתה חי. זהו. אבל אם אני אומר בגוף שלך, יש לך רמך איברים, אז יש הבדל. יש יד ימין ויד שמאל, זה לא אותו דבר. יש רגל ימין ורגל שמאל, ורגל ויד בכלל זה משהו אחר. כלומר, רמך איברים זה כביכול 248 פרטים שונים זה מזה, באיזה אופן. כמו אנחנו רואים במצוות. יש כל מצווה, יש הלכות שלה. אסור לאכול בשר בחלב, אבל יש מצווה לאכול מצה. רגע, תחליט. לא, זה מצווה לאכול בליל הפסח, וזה אסור לאכול אף פעם. זה משהו אחר. כלומר, זה שתי מצוות, ולכן כל אחד יש לו תנאים משלו. לא כל מצווה צריכה להיות אותו דבר כמו מצווה אחרת. תפילין צריך לבוש פה ופה, אבל ציצית זה משהו אחר, זה בגד, זה חוטים פה, זה לא חוטים פה, זה סיפור אחר. אז אם כן, המצוות, קשה להגיד שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד הולך על המצוות. אז מה התכוונו בזוהר פעם אחת שאמרו שהתורה והקדוש הוא דבר אחד? ולמה אמרו שמצוות זה רמך איברים? גם אנחנו לא מבינים מה זה איברים דמלכה. לקדוש הוא אין לו גוף. אם אין לו גוף אז איזה איברים יש לו? מה הכוונה? עכשיו הרבי יסביר את שני הדברים. זה כל הפרק. לפי שהמצוות הן פנימיות רצון העליון. וחפצו אמיתי המלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים להחיותם. החיות והרצון של הקדוש ברוך הוא זה תורה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה. כשאני אומר בשביל התורה, כאילו בשביל שעם ישראל יקיימו את התורה, כי אין תורה ללא עם ישראל, גם כמו שאין עם ישראל ללא תורה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל קיום התורה על ידי עם ישראל. זה האינטרס. זה נקרא חפצו אמיתי. אם אנחנו חודרים לדעת סוף סוף למה אלוקים ברא את זה, צריך להגיע לכאן איזו נקודה תורנית, שזה חפצו אמיתי. יש כאן חפץ אמיתי בזה מצד התורה. וכך בכל פרט ופרט. קל וחומר בעולם בכלל. לא נוכל להגיע שהקדוש הוא בראת המים אלו סתם בשביל שיהיה מים. זהו, עצור, לא. זה לא סיבה. צריך להיות שחפצו אמיתי כאן זה משהו תורני. למשל שיהודי יעשה ברכה, כי זה קל להבין את זה. פה שזה קצת יותר קשה. אבל פה קל, בשביל שיהודי יעשה ברכה, שזה הוא ברא את זה. חפצו אמיתי זה קיום כל העולמות. גם העולמות של גן עדן עליונים, וגם העולם הזה.
רגע, אבל יהיו מים שגויים ישתו אותם.
מה?
יהיו מים שגויים ישתו אותם ו...
אז אמרתי, זה קשה לי להסביר מה חפצו אמיתי. יש כאן חפצו אמיתי, רק אני לא יודע. זה, אני אומר שנדמה לי שקל לי להסביר. אז המים של הגויים זה באמצע. אתה שואל אותי מה זה? אני לא יודע, לא יודע. אני לא מתיימר לדעת כל דבר למה הקדוש ברא. אבל אני אומר שיש דברים שקל לנו לדעת. הנה השופר. אני יכול לומר, אני לא יודע אם זה נכון, אני יכול לומר שהקדוש ברא את השופר הזה כדי שיהודי יתקע בו בראש השנה. יכול להיות שבפועל אף פעם לא יתקעו, אני אומר שזה ככה עם הזה, ואולי זה רק תצוגה. אז השאלה שלך חזרה למקומה. אבל אפשר להניח שהשופר הזה הקדוש ברא בשביל שיהודי יתקע בו. אז כבר קל לנו להבין. את הפסנתר אני צריך כבר יותר להסביר מה בדיוק הטעם. ואולי אני לא יודע. עזוב, וזה שאני לא יודע זה לא משנה. אבל...
נכון,
שאתה אני בדבור. אמן. הוא עושה בתחתס.
סגרת השאלות.
כן.
אמרת.
כי כל חיותם של העולמות ושפעם, כלומר כל החיות והשפע החיים שאלוקים נותן, תלוי במעשה המצוות של התחתונים כנוידה. הרב מביא כאן באיגרת התשובה בסוף, שכתוב בזוהר שעל ידי קומץ של מנחה, שהכהן מקריב על המזבח. מה זה קומץ מנחה? זה ככה, סולת, כזה, קושי. שהוא שם על המזבח, מזה יש עלייה לכל העולמות. כלומר, כל העולמות מתחילים לנסוע ברוחניות, לא יודע מה הכוונה, בגלל שיהודי נדב והכהן עשה את הקומץ שמנחה על המזבח. או איזה עוף אחד קטן, תור ובן יונה, זה יונים קטנים, שהכהן שחט וזרק את הדם על המזבח, ועשה את הקורבן, אז יש עלייה לכל העולמות. כאילו גן עדן מתחיל לזוז בגלל שיהודים שם למטה, על המזבח הגשמי, הקריבו איזה יונה קטנה. אז אומר הרבי, אתה צריך להבין שכל העולמות תלוי מה שקורה כאן. ובאתי לגני ומביא מהמדרש, שכל הנשמות בגן עדן, כל הזמן רוקדים מסביב מה יהודים עושים בעולם הזה. אם יהודים לומדים תורה, הם ממש מבסוטים, הם שבאים לשמוע. כאילו, כל החיים של כל המציאות מתנקז למה שקורה פה. כשיהודים מקיימים מצוות, אז כל העולם חי ושמח. יש כזה שיר של היהודים הצוחקים מפולין. כשהרב יושן, כל החסידים ישנים. כשהרב רוקד, כל החסידים רוקדים. כשהרב שמח, ואין דרב אלחת, ואין דרב זינקט, כן? כאילו, כשהרב ער, כל החסידים רוקדים. כשהרב יושן, כולם נוחרים. אז כך, כשיהודי עם ישראל חי וקיים, כל העולם חי. כשיהודים ישנים, כל העולם ישן. כי כל העולם קיים רק בשביל התורה. אז כשיש תורה, אז העולם חי. יש חיסרון חס ושלום בתורה, אז יש גם חיסרון בכל העולם. כי למה אני בכלל נותן כאן, למה אני שולח פה שפע? בשאלה תורה מצוות, אין תורה מצוות, לא צריך שפע. אפשר לראות את זה די מעניין בהיסטוריה, שכל המרכזים של כלכלה והתפתחות בעולם, זה מרכזים שיש שם יהודים. הרי שיהודים זזו משם, לאט לך, כל הכלכלה וההתפתחות של המדינה דועכת. אחד מהדוגמאות הכי בולטות בהיסטוריה זה גירוש ספרד. היה קהילה הכי גדולה בכמות יהודים לפחות, בספרד. יש שם 500,000 יהודים, אני חושב, אם אני זוכר נכון הספרד. אנחנו מדברים לפי 500-600 שנה. קהילה יהודית מפוארת, מתפתחת עושה, והם החליטו לגרש את היהודים. ספרד בזמן לפני הגירוש הייתה אימפריה. הם היו מנצחים את הצרפתים וגם את האנגלים, אבל הם גירשו את היהודים. לקח זמן, אבל תוך 150 שנה, היום ספרד זה מדינה ענייה. הם עכשיו רק מתוששים עכשיו. הם כלום, מה קרה? הייתם אימפריה. אפילו ספרדים מדברים חצי עולם, מההשפעה שהיה להם מאז. מה קרה להם? אין יהודים, אין נשמה. אז כל הפיתוח, כל הכלכלה, הכל ירד. אם היהודים יברחו מאמריקה, אמריקה תהיה תוך כמה דורות, כלום.
כמו שברוסיה.
כן, רוסיה לא מחזיקים מיליון, יש להם כמה מיליון יהודים. הם מחזיקים. אבל אם היהודים יצאים מרוסיה, כן, רוסיה זה יחזור לאלף שנה אחורה, לשם, להונים, למונגולים שם, שרבים שם עם החרבות, זה כל מה שיהיה. בגלל שאיפה ש... זה נשמע מצחיק, וגם נשמע כאילו אנחנו... רייסיזם, איך אומרים? רייסיזם. כאילו אנחנו גזענים, אבל זה עובדה. איפה שיש יהודים, אז בגלל שיש לקדוש ברוך הוא אינטרס במצוות, ממילא משפיע שם החיות. תראו, בינינו, מדינת ישראל היום זה מדינה פצפונית, ואנחנו חיים בעשירות נוראה, מופלגה. העשירות שיש כאן זה משהו משוגע. החבר'ה שלומדים בכולל, הם תפרנים, תופרים, הם יותר עשירים מחצי מדרום אפריקה, דרום אמריקה, דרום אפריקה. למה? כי פה נשפח שפע, שפע. למה? כי זה המקום של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתניח תפילין, אני רוצה שתתפלל בית כסף. מה, אין לך אוכל? קח אוכל, יאללה, קח כסף, קח, תעשה מה שאתה רוצה. אני צריך את התחדש שלי. אז למה זה לא נשפח בבוליביה ולא יודע מה שמה? אין שם יהודים, אז מי צריך? שם שירקדו ברחוב שם, אם עכשיו אין להם מה לאכול. אין לו אינטרס כל כך שם, לא שחלילה אין לו שום אינטרס, אבל זה לא אינטרס מרכזי. לא אינטרס מרכזי. ורואים את זה, אתה יכול להסתכל גם על הפריסה של המפה של העולם, וגם על ההיסטוריה, כן, שאתה מכיר. אתה תראה, כמעט 90% זה אפשר לראות ברור, יש עוד 10% שיהיה לך שאלות, אז צריך להבין מה קורה. אני לא אומר, יש פה ושם שאלות, איך יש מדינה שהיא כן מתפתחת ואין שם יהודים? שאלות יהיו, אבל בעיקרון רואים את זה בעליל. ולמה? זה מה שרבי אומר, כל השפע והחיות של העולמות תלוי במעשי המצוות של התחתונים. יש במעשי מצוות, כדי שהוא משפיע חיות. אין מצוות, אז הכל אחוריים, אחוריים זה דעיכה של כל החיות. ונמצא, שמה עשה מצוות וקיומון? זה שיהודים עושה מצווה, וזה שיהודים מקיים את המצווה. ולא רק היהודי שמקיים, עצם עשיית המצווה. למשל, ניקח תפילין. בתפילין יש לקשור תפילין, ויש היהודי קושר תפילין. יש מעשה, צריך לקחת תפילין, לשים אותם פה על היד ולקשור אותם, זה דווקא ביום ולא בלילה, וצריך ברכה, וצריך שזה יהיה קיבורת, וכל הפרטים, תפילין של יד, תפילין של ראש. אז זה נקרא מעשה. הקיום שיש כזה מעשה, שיהיה כזה דבר בעולם, שיהיה תפילין, ושיהיה קשירת התפילין על היד ועל הראש, עם הלכות, זה רצון אלוקי. וכשיהודי עושה את זה, הוא חלק מהרצון האלוקי. אז מתגלה הרצון האלוקי בעולם במצוות התפילין. מצוות ציצית, עוד רצון, וכן הלאה. הוא לבוש הפנימי, אז מעשה המצווה הזאת, לדוגמה תפילין ציצית, אבל לאו דווקא כל הרמ"ח מצוות, זה לבוש פנימי, כלומר לבוש אמיתי ולבוש הכי קרוב ונכון לפנימיות רצון העליון. אז הנה, או, למשל, אתם רוצים להתארח. כן, אתם נוסעים למלון, כן, כולם נוסעים למלון. אוקיי, בוא אצלי במלון. יש אצלי כאן חדר, הכל שבוע, הכל זרוק, תבוא לכאן, אני אתן לך מכות רצח, אני אשבור לך את הגב, אוכל לא תקבל, אני אשגע אותך, בוא יותר. לעזוב, לא צריך, לא צריך. בוא, טוב, שמע, פה יש לי מיטה, קצת אוכל, גם לא צריך. פה, מלון חמש כוכבים, אתה רוצה. אתה מבין? אז, הלבוש הפנימי, פה שקשור, אומר, או, זה מה שאני רוצה. זה לא רוצה. תדע מה, שככה, שיתפר, שיסתבר, אתם מבין? שהקדוש הוא לא מבסוט שם, סליחה שאני משתמש בביטויים שלנו, אז הדברים גם כן לא מסתדרים. כי זה נקרא אחוריים. כשאני רוצה לתת לך משהו, אז אני מאוד נזהר. חיוך, קח בבקשה, תגיד לחיים. כשאני שופך דרך אחוריים, אני שופך ככה. אתה יודע איך זה ישפך? מה אכפת לי? נשפך על הפנים, על הבגדים, לא נשפך... לא אכפת לי. למה? כי זה דרך אחוריים. אז נבין את זה, כמובן, בעדינות, אבל כפי מעלה גם כן. שכשיהודי מקיים מצווה, אז הקדוש הוא מלביש את החיות שלו לצורך המצוות האלו מאוד מאוד בעדינות, בפנימיות, לצורך קיום המצוות. לכן יש לנו דקדוק גדול בתפילין, למשל, שהם מאוד מאוד מדוקדקים, 10 הלכות בתפילין, וכל דבר מעכב, ואם חסר קוצו של יוד, התפילין לא קשרות. מה כל כך משנה? אתה יודע, זה קוצו של יוד? יש בפרשייה של תפילין, כמה? 600 מילים. סליחה, לא יודע, המון מילים ואותיות. אז חסר ביוד, רק יוד אחד חסר קוץ. מה זה משנה כל כך? משנה, יש לי תפילין. הכל כתוב, רק חסר ביוד איזה קוץ קטן. זהו, גמרנו, לא טוב. בגלל שזה מאוד נוגע לי. אז אני רוצה שבדיוק יהיה ככה, מאוד פרפקט. אם זה היה דבר לא חשוב, לא אכפת לי שלא יהיה כתוב, שכן יהיה כתוב, לא משנה, זה לא חשוב. לא משנה. דברים אחרים זה לא כך משנה. יש מעשה נפלא. שב-1965 האמריקאים שלחו אפולו לירח, אני חושב, 65-66. כל העולם דיבר מזה, אמריקאים כבשו את הירח, שלחו שם 3 אסטרונוטים, זה וזה. אז רבי אמר שכל העולם רועש וגועש בגלל שדבר שזה לא שום דבר, לא יצא מזה כלום, זה לא חשוב, אין לזה שום משמעות. אבל העולם היה צריך להתפעל ולהתרגש מזה שהדפיסו טניה בברזיל. או, זה באמת דבר גדול. איפה העולם ואיפה היהדות? הדפיסו טניה בברזיל. טניה, כל הכבוד, ספר חשוב. מה כל כך חשוב? אני ואתה לא כך מבינים את זה. לא כך מבין מה. בסדר. אומר, וזה באמת העולם היה צריך להתרגש. כי הדפיסו ספר טניה בברזיל. מזה צריך להתרגש. מזה שהאפולו נחת על הירח ושם 3 אנשים אספו חול והביאו בחזרה. זה כלום. אומר, בזה שום דבר. אין זה שום משמעות. לא קרה כלום. העולם לא התקדם. משהו התקדם בעולם 50 שנה בגלל שהיה אפולו? לא קרה כלום, לא שרה קרה, כל הבעיות של העולם נשארו, זה שפעם אחת נחתו על הירח, לא פתר שום דבר לאנשים, לא הצליחו כלום לעשות מזה, לא יצא מזה כלום. אבל מזה שהדפיסו טניה בברזיל, אז למדו כמה פרקי טניה, והיו שם כמה יהודים שחזרו בתשובה, והיו עוד יהודים שקיימו מצוות, או, זה פנימיות רצון העליון. אז אפולו זה דרך אחוריים, אז הם נחתו בירח, כן נחתו, לא נחתו, אחד כן נחת, אחד לא נחת, לא זרמה יש שם. כן, היה עוד אחד שלא הצליח להם. נתקע, כן. אז אחד כן, אחד לא, זה אחוריים. אבל פנימיות, או, יופי, ברוך השם. הגיע ספר קטן, קוראים זה טניה, ישו כמה יהודים, קראו טניה, הבינו קצת את דבר השם, או שם אני חי וקיים, אומר הקדוש ברוך הוא. זה המציאות האלוקית. לכן קשה לנו לקבל את כל הגוזמות, את כל הבלופים הענקים של העולם הזה, מה העולם אומר, זה לא חשוב בכלל. הרבה תמיד היה אומר, מה שכל האום אומר, אין לזה שום חשיבות. רק חשיבות מה שיהודים עושים. תפסיקו, מה אכפת לכם מה הם אומרים? אל תתפעלו מהם בכלל, רק תעשו מה שאתם צריכים לעשות. ככה הבא אומר. הם כלום, הם פשוט בלון, שום דבר. הניסיון שלך שנדנה לך שהוא משהו, הוא כלום. אתה תעשה מה שאתה צריך. אני צריך להניח תפילין בבוקר, אני צריך ללכת לבית כנסת להתפלל, אני צריך פה ליישב בארץ ישראל איזה יישוב, זהו, זה אני עושה. כי הקדוש הוא ציווה אותי. מה אתה אומר, מה אתה חושב, זה לא מעניין אותי בכלל. זה הפרופורציה הנכונה של הדברים. זה ככה זה. זה מה שהרב אומר לנו כאן בתניה. מייס המיצות זה הלבוש האמיתי לרוצן העליון. עכשיו הקדוש הוא נותן חיות. שממעשה זה נמשך אור וחיות רוצן עליון להתלבש, לא רק באדם שעושה את המצווה, אלא בכל העולמות. ולכן נקראו המצוות עבור את המלכה. זה מה שהזוהר התכוון לומר, עבור את המלכה. דרך משל, הקדוש הוא אין לו גוף, ואין לו איברים. אבל אנחנו רוצים לתת איזה ציוד דמיוני להבין מה הקדוש ברוך הוא שמח במצווה שלו, או מה מצליח לקרות בגלל שיש מצווה. דרך משל, כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו, ובטילים לגמרי אליה מכל וכל. ברוך השם, בן אדם בריא, אז שאתה מחליט לעשות, אז הגוף עושה. אם אתה בריא, אתה רוצה להרים יד, אז היד מורם. רוצה ללכת, אתה מתחיל ללכת. ברוך השם, הכל בסדר. למה היד יתרומם? כי אני רציתי שיתרומם היד. למה הרגליים הלכו? כי אני רציתי ללכת. אז נמצא שאיבורים זה ביטוי של התגלות הרצון הנפשי, ותוך כדי התבטלות מוחלטת למצווה שהוא הנפש. אומר הרבה, זה בדיוק המצוות. כשיהודי עושה מצווה, יש כאן התבטלות לרצון הבורא, ויש התגלות של רצון הבורא בעולם. הקדוש ברוך הוא יש לו עניין של יהודי יהיה תפילין על הראש. מה בדיוק יוצא לו מזה, אני לא יודע, אבל זה רצון שלו. הוא רוצה שיהודי יהיה עטור בתפילין וציצית כל יום, שיהיה לך תפילין על היד ועל הראש. זה הרצון שלו. וכשהדבר הזה מתגלה, נתגלה רצונו. והקדוש רוצה שיהודים ישבתו ביום השבת. ככה. וכשיהודים שומרים שבת ושובתים יום השבת, מתגלה רצון עליון. אז זה נקרא עיוורים דמלכה. למה אתה הולך? זה במקרה, פשוט הרפלקסים של הרגליים התחילו ללכת והוא לא שולט. זה אדם לא חולה, זה אדם לא בריא. לא, ואתה רוצה ללכת לאיזה מקום. אז זה ברור לי, הולך שם לאיזה מקום. אני רואה יהודים רצים בבוקר עם שקית התפילין, זה, הם הולכים לבית כנסת. מה פתאום? יש לו, כמו, יש את האלו של הילדים, שיש בטריות, התחילו לנסוע לבד. זה לא ככה, זה ברור. הוא הולך לבית כנסת להתפלל. אז מה זה היהודי שהולך להתפלל? זה רוצן עליון בגילוי. יש מקום מאוד מוזר בעולם. יש דברים שקל להבין. באמריקה אנשים קמים ב8, נוסעים לעבודה, אוכלים, חוזרים הביתה, אוכלים, יושנים, מתרחצים, יש איזה סדר. הכל מובן. הם מנסים לחיות, זה הכל. יש החתולים כאן, מסכנים, עכשיו לקחו להם את הפחי זבל, אבל החתולים הולכים ליד פחי זבל, הוא מחפש אוכל. אין לי שום שאלות, אני מבין את זה. חתול רעב, הוא הולך לפחי זבל, הוא מחפש אוכל. יש לי שאלה? הבן אדם נוסע במכונית ל8, הולך לעבודה. אבל דבר אחד אני לא מבין. אנשים בערב שבת רצים שם בבית כנסת עם הגרטלים שלהם, וכל יום רצים שקית טלית וטפילין שם לבית כנסת. תגיד, מה קרה? יש עבודה שם? לא. אוכל? לא. מה אתם רצים? מה אתה רץ לשם? מה יש? מילה בית כנסת שלנו בשבת בוקר יש קידוש, אוקיי. אבל בלילה אין קידוש, אז מה אתה רץ לשם? מה יש? זה אני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. אופה, זה לא נורמלי. זה נקרא עיוורים דמלכה. פה נתגלה רצון המלך. יש את השם רצון, שיהודי ילך לבית כנסת, ישמור שבת, יאכל כשר, יעשה ככה ולא יעשה ככה, אז כל מצווה שאדם מקיים בעולם, זה גילוי עיוורים דמלכה. דברים טבעיים שאתה עושה, זה גילוי הטבע, זה לא עיוורים דמלכה. כמו שהוא רוצה שבן אדם יחיה, אדם צריך לאכול, צריך לישון, צריך לעבוד, אוקיי, זה טבע. זה לא עיוורים דמלכה. אתה תעבוד ותאכל ותישן, אתה דתי, יהודי, או חלילה, לא דתי, או להבדיל, לא יהודי, אותו דבר. הם גם כן קמים בבוקר, הם גם כן צריכים לאכול, הם גם רוצים לעבודה. הכל מובן, זה טבע. אבל אתה לא נורמלי, כי אתה, במקום לרוץ לעבודה ישר, אתה רץ בינתיים להתפלל. וביום שישי אתה סוגר את החנות שלך, ואתה רץ לבית כנסת להתפלל. ולאכול, את זה אני לא אוכל, ואת זה אני לא אוכל, ואני אוכל את זה רק ככה ורק ככה. מה קרה? לא בריא? זה בריא, תראה, מיליון של בני אדם אוכלים בשר וחלב, הכל הם בריאים, בסדר, הכל. מה אמרת? זה בגלל שזה רצון האלוקי. אין שום הסבר לזה. אין שום הסבר. תאכל בשר וחלב, זה בריא, לא יקרה לך שום דבר, כולו. למה אני לא אוכל? כי כמו שהוא ציווה עליי, זה הכל, חד וחלק. אז נמצא שכל מצווה זה רק גילוי עיוורים דמלכה. הרצון של השם יתברך. זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שכאן יהיה ככה, וזה מה שיש. זה הכוונה שהמצוות הן עיוורי דמלכה, התגלו את רצונו בעולם על ידי מעשה המצוות של יהודי. טוב, אנחנו נעצור פה. או זה עוד קצת, טוב, עד סוף עמוד. ולכן נקרא עם איבור דמרקה דרך משל. כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו בטלים לגמרי אליה, אנחנו רואים שאיברים מגלים את הרצון של הנפש, וביחד עם זה הם עומדים בביטול מוחלט לרצון נפש. הם לא עושים שום דבר רק מה שהנפש רוצה. מכל וכל, כי מיד שעולה ברצונו של אדם למשל לפשוט את ידו, או לפשוט את רגלו, הן נשמעות לרצונו תקף ומיד, בלי שום ציווי ואמיר עליהן, לא צריך להגיד להם כלום. בגלל שרצית ללכת, צריך ללחוץ על איזה כפתור? תתחיל ללכת? לא. תגיד לרגל, לא, הוא הולך. אתה רוצה, הוא הולך. ובלי שום שיהיה הכלל. כלומר, זה אוטומט. אלא כרגע ממוש כשעולה ברצון עליי. כך, דרך מושל, החיות של מעשי המצוות בעולם הזה וקיומון, הוא בעצם התגלות של ביטול לרצון העליון. למה אתה מניח תפילין? האמת? כי אני בטל לרצון העליון, זה הכל. זהו, זה הכל. למה אני שומר שבת? האמת? כי השם רוצה. זה הכל. אם הקדוש הוא אומר לי, תשמע, תחל בשבת לעשות עבודה, הייתי עושה עבודה. למה אני שובת בשבת? כי הקדוש הוא ציווה לשבות. זהו, זה האמת. זה האמת. יום מנוחה, אני יכול לעשות יום מנוחה ביום חמישי, ביום רביעי, אני יכול לעשות, לא, אולי פעם בשבוע לא צריך מנוחה, נסתדר. לא, רק בגלל שהשם ציווה. אז ממילא, מעשה המצוות זה ביטול של האדם כלפי הבורא. אתה מגלה את רצונו, תוך כדי שאתה בטל, ואתה מקבל את הרצון ועושה אותו. הוא בטל לגמרי לגבי רוצן, אלא לא מלובש פה, ונעשה האדם והמצווה שהוא עושה לו, עבורו הקדוש ברוך הוא, ממש כגוף לנשמה. זאת אומרת, אם אני מניח תפילים, אז בעצם אני, היד שלי שמניח תפילים, עם התפילים שלי, זה בעצם היד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש רוצה שיהיה לו יד שמניח תפילים בעולם, אז היד שמניח תפילים זה אני שאני קושר את התפילים. והקדוש רוצה שיהודי ייתן צדקה, אז היד ששמה את הצדקה בפושקה הוא נותן לעני, זה היד של הקדוש ברוך הוא. לא יד פיזי, אבל זה האיבורם שלו. הוא רוצה שאני אתן צדקה, והוא רוצה שאני אניח תפילין, והידיים שלי שעושים את המצוות האלו, הם הידיים שלו. כי אני לא נותן צדקה מצידי, רק בגלל שהוא ציווה. ואני לא מניח תפילין מצידי, כי הוא ציווה. זה שאני אוכל ואני הולך לעבוד, זה מצידי. זה טבע. אלא אם כן הצדיק במדרגה הגדולה, שהאוכל שלהם זה הכל קורבנות, והעבודה שלהם זה מעשי המצוות. אבל נדבר במושגים פשוטים. אז מה שאני עובד, כי אני בן אדם צריך לחיות. מה שאני אוכל, בן אדם צריך לחיות. זה טבע. למה אתה נותן צדקה? תגיד את האמת. אני עושה את זה כי זה השם רוצה. זה הכל. למה אתה מניח תפילין? כי השם רוצה. אז המעשה המצוות זה ביטול של האדם שהוא נקרא עושה את רצון העליון, לכן נקרא עיוור דמלכה. טוב, אנחנו נעצור פה, בעמוד 56, בשורה השלישית. אוקיי, זה סיפור שכבר כמה חודשים לא סיפרתי, אז אפשר לספר את זה. זה יהיה ב-Living Jewish של יעקב כץ, בעוד שבוע שבועיים, או שהיה כבר, לא יודע.
מה, הוא התראיין שם?
לא, הוא נדבק מאיתנו, הוא התחיל גם לכתוב סיפורים, אז הוא מפרסם את זה שם. סיפור מאוד יפה. כשהרבי הקודם בא לארצות הברית, אז הוא פתח ישיבה, אז יש שם כמה בחורים אמריקאים שהגיעו, קצת משפחות חב"ד ממש בודדים, משפחות חסידיות אמריקאיות שחיפשו איזו ישיבה, והרבה מהבחורים האלו, בכלל בשנות 40 ליהודים עדיין הפרנסה לא הייתה כל כך מפותחת, במיוחד אלו שבאו מעבר לים. אז הבחורים, כדי שיהיה להם הכנסות, אז חיפשו בישיבה כל מיני עבודות קטנות, מזדמנות, שיהיה להם דמי כיס. לסדר את הספרים, לנקות, לארגן את האוכל, כל מיני דברים. אז בחור אחד בישיבה שקראו לו מנדל, לא, סליחה, ברל בומגרטן, ברל בומגרטן, מה?
הוא היום השליח.
הוא היום בגן עדן, כן. הוא היה שליח בבואנוס איירס שנים, ומקודם הוא היה גדל בניו יורק, היה בחור, למד בתום חיתמים. אז הוא היה מקבל עבודות מברל יוניק, היה חסיד אחד, שברל יוניק היה מאוד מאוד מקורב למשפחה של הרבי, כל מיני סיבות, והוא היה מטפל כמו מנהל משק, לפני חסד, היה מנהל משק של הבית של הרבי. הרבנית אמנם ניהלה את הבית, אבל צריכה מישהו שירוץ, קניות וזה וזה, ולסדר, וגם הרבנית הייתה עסוקה. אז הוא היה כאילו איש השליחויות של הרבנית. ומכיוון שגם הוא צריך יד שיעזור לו, אז הבחור הזה, ברל בומגרטן, היה עוזר לו. והם מקבל את זה חצי דולר, רבע דולר, 20 סנט, כאילו דמי כיס. בקיצור, יום אחד, ברל יוני קורא לבר בונגרן, ואומר לו, תשמע, יש בחנות זה וזה חבילה של הרבנית, זה מאוד מאוד דחוף לה, והם לא יכולים לשלוח לה את זה, רוץ לשם, תביא את זה זה דחוף לה. טוב, והיה יום קיצי חם, קיצור, הוריד את הכובע את המיל כי זה חם, והוא רץ שם, והוא נהיה אדום כמו עגבנייה, קיבל את החבילה, רץ לבית של הרבנית, דופק על הדלת כדי להביא לה את החבילה, כמו שיוני קציבה לו. קיצור, מי פותח את הדלת? לא פחות ויותר, הרבי בעצמו. קיצור, העיניים שלו התחילו. אז הוא מסתכל, אומר, oh, תודה רבה רבה שהבאת את החבילה של הרבנית, תודה רבה. לקח את החבילה, אומר, אני רואה שחם לך, בוא, אתה חייב לשתות משהו. הוא צריך לשתות. טוב, תיכנס. מסכן, הוא צריך להיכנס. הוא מנסה רק לצאת משם לברוח, כי הוא מתבייש, בלי כובע, בלי מיל, והוא רץ, הוא נראה כמו עגבנייה. אז רבי אומר לו, תשמע, אני צריך לדעת מה אתה רוצה לשתות. אני יכול להציע לך יין, אני יכול להציע לך מיץ, ואני יכול להציע לך מים. וזה חשוב לי לדעת מה אתה רוצה לשתות, כי יש לי כוסות מיוחדים ליין, יש לי כוסות מיוחדים למיץ, וכוסות מיוחדים למים, אז מה אתה רוצה? מים, מים. טוב. אז הרבה עלה על כיסא למעלה והוציא שם כוסות מלמעלה בארון, והוא מזג לו כוס מים, ואמר, נו, בבקשה, תעשה ברכה. טוב, הוא עושה ברכה, שתה חצי כוס, וברח משם. טוב, עברו שנים, ברל גם מתחתן, הוא נסע לשליחות, והיה שליח ראשי של בואנוס איירס, והוא באמת היה רב שליח חשוב, תלמיד חכם וכולו. היה שם איזה זוג שהתחתנו, בעלי תשובה, והיא לא הייתה מרקע חבדי, והוא היה, הגבר היה חבדניק, והם לא מסתדרים. החבדניק עם שלפרס, אין להם זמן, אין להם מקום, והיא צריכה, פדנטית, הכל צריך, פשוט כל דבר הם רבים, לא מסתדרים. ויש שם בעיות חמורות של שלום בית, הם לא מסתדרים ביניהם. וניסו לדבר, לא עוזר. הוא אפשר לדבר איתו, כי אין לו זמן ומקום, והיא, הכל צריך להיות בסדר. בקיצור, אז מישהו אמר, יש את הרב בונגרן, אז שיפנו אליו, אולי הוא יכול לעשות. אז התקשרו אליו, הוא שמע, הוא אמר, כן, בסדר, תבוא במחר בשעה 8, פגישה. וכשהם דופקים בדלת, אז הלב שלו נפל, הוא אומר, לא יודע מה להגיד להם, מה יגיד? מה איך לשכנע אישה שרוצה שכל מסודר, שחסיד, שיהיה מסודר? זה חסיד בסדר, זה שתי קצרות של העולם. איך יהיה? קיצור, אבל טוב, תיכנסו. ואיך שהם נכנסים, נהיה לו פלש, הוא זוכר את האירוע הזה של הרבי. ואז הוא פונה אליהם ואומר, אתם ודאי רוצים לשתות. מה אתם רוצים לשתות? יש לי להציע לכם יין, יש לי להציע לכם מיץ, יש לי להציע לכם מים. וזה חשוב, כי יש לי כוסות מיוחדים ליין, וכוסות מיוחדים למיץ, וכוסות מיוחדים למים. בבקשה, מה אתם רוצים לשתות? אז האישה מחתה ככה, הוא אומר, אתה רואה, הוא ג'נטלמן, לך תלמד ממנו, מה שהוא יגיד זה בסדר. לחיים, לחיים. לא בסדר, אני אמשל כולם.